ערב טוב, ברוכים הנמצאים. אנחנו ממשיכים עם האור המיוחד של חודש אייר, שעליו נאמר אני השם רופאיך. ואנחנו נדבר על כך שבחודש אייר הצמחים בטבע מגיעים לשיא כוחם, או ליתר דיוק צמחי המרפא. אם רוצים לדעת מתי הזמן המבורך ביותר והרצוי ביותר להשתמש בהם, זה במהלך חודש אייר. רוצה לקרוא לכם מהכתוב את הברכה המיוחדת שיש בחודש הזה. הוא אומר כך: גם כל הרפואות באים מן הארץ, ועל כן בעת שהארץ נותנת יבולה, שנותנת כוח בכל האילנות והצמחים, דהיינו בזמן החניתה שהוא בחודש אייר. אזי יש כוח יותר בכל הרפואות. כי אז, מה זה אז? חודש אייר, נותנת הארץ בהן כוח. אבל בזמן אחר, אפילו אם ייקחו אותן הרפואות בעצמם, אין להם זה הכוח. ועל כן לוקחים רפואות בחודש אייר שהוא מאי. בדרך כלל חודש אייר יוצא בסמיכות לחודש מאי. וגם הפעם חודש מאי יהיה במרכזו של חודש אייר. וההבנה הזאת של האיכות המיוחדת שיש לצמחי המרפא בחודש אייר, רבי נחמן מעמיס על זה עוד משמעות. אחרי זה אנחנו נראה שם בהמשך הטקסט, הוא אומר כשיש שלום בארץ, אז זה גם משפיע אנרגטית על הצמחי מרפא. או ליתר דיוק, כשיש שלום בחיים, אז לצמחי מרפא יש כוח לרפא. אבל כשיש דיסהרמוניה בחיים, אז הצמחי מרפא לא יכולים לעשות את עבודתם כפי שהיו יכולים לעשות. והוא ממשיך אחרי שקראנו כמה שורות על הטקסט הזה, מתי הזמן הטוב ביותר ללקט צמחי מרפא, אומר ועיקר הוא ארץ ישראל. הכוונה היא המקום שבו יש את הצמחי מרפא הטובים ביותר, המקום שבו יש את הצמחי מרפא שיכולים להביא את התועלת הגדולה ביותר, זה ארץ ישראל. בהתחלה הוא לא עשה חלוקה מאיפה ללקט את הצמחים, הוא רק אמר שהמקום, הזמן המובחר ללקט את הצמחים זה בחודש אייר שהוא חודש מאי. התלבטתי אם להתחיל ללמד את השיעור הזה היום, שמצד אחד אנחנו נמצאים בליל ח' באייר, מצד שני אנחנו רק ב-22 לחודש אפריל. זה כמדומני הפעם היחידה בלקוטי מאורן שרבי נחמן מביא בשם של חודש לועזי, על הקשר בין חודש מאי לחודש אייר. בשבוע הבא גם כן, יום ראשון הבא יוצא 29 באפריל. בכל מקרה, אז למדתי מזה שהכוח המיוחד של הצמחי מרפא בכל מקרה הוא בחודש אייר, וזה מתעצם עוד יותר החלק מאייר שמקביל לחודש מאי. אז איקונו איקונו, לצאת לחיק הטבע, ללקט צמחי מרפא. אתם יכולים לעשות יום בחיק הטבע, יום של הקטות בעקבות המלצתו של רבי נחמן. יש שם הרבה מדריכים, ספר שהוא מדריך, ספרים שהם מדריכים ללקט צמחי מרפא של ארץ ישראל. אז הוא ממשיך ואומר, ועיקר הוא ארץ ישראל. כל הארצות מקבלים מתמצית ארץ ישראל. כביכול ההזנה האנרגטית שיש בכל העולם זה מגיע מארץ ישראל. וארץ ישראל יש לה שתי בחינות. לפעמים נקראת ארץ כנען ולפעמים נקראת ארץ סתם. דהיינו, כשיש מחלוקת, אזי נקראת ארץ כנען, מבחינת כאן אני, את המילה כנען, אז דרשו את זה חכמנו בגמרא כנוטריקון, למרות שזה לא ממש אותם מילים או אותם אותיות כנען, זה כאן אני. כמו שאמרו רבותינו זל על פסוק, ולא יהיה כנעני, אין כאן אני. נמצא כנען, שאומרים את המילה ארץ כנען, זה כוונה היא כאן אני, וזה על ידי מחלוקת. כי מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. מרבי נחמן שאת השם של ארץ ישראל בכתובים מזכירים אותה בשני יופנים. פעם אחת היא נקראת ארץ כנען, הפעם אחת היא נקראת ארץ סתם. ארץ סתם זה אומר שהיא נמצאת במלוא כוחה, במלוא הדרה, במלוא זיווה. ושזה נקרא ארץ כנען, זה מלשון עניות. הוא אומר, מתי הארץ הטובה היא בבחינת עניות? כשיש מחלוקת. הוא מביא דיבור של השלה הקדוש, שאומר, מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. עכשיו, אנחנו לא בדיוק יודעים מה הביטוי הזה של מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות, באיזה אופן זה מגיע לכדי מימוש. האם בן אדם אחד מפסיד 100 משכורות, שזה מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות, או 100 אנשים שקשורים למחלוקת, אם זה מחלוקת ציבורית, כולם מקבלים את הפך הברכה שקשור במחלוקת. אבל כאן אנחנו מבינים שכשיש שלום, זה הברכה הכי גדולה. אבל לא רק ברכה, הטקסט התחיל פה ברפואה. רבי נחמן, הרעיון שלו מתחיל איזה נושא, עד שאתה חושב שהבנת על מה הוא רוצה לדבר, שהוא רוצה לדבר על לקיטת צמחים לצורכי רפואה בחודש מאי, שחודש אייר, שזה הזמן הכי טוב, אז חשבת שהבנת, הוא נותן לך המלצות בנושא לקטות, מיד לפני ששמת לב, לפני שהוא עוטט, הוא כבר בעצם בא ומדבר איתך על שלום ומחלוקת. ובעצם הוא רומז שכשהארץ היא בשלום, אז הכוח של הריפוי הוא לאין ארוך מאשר כשהיא במחלוקת. אבל הארץ אף פעם אין לה מחלוקת. המחלוקת היא בין אלו שיושבים אליהם, מספרים שפעם שני שכנים רבו מריבה רבת שנים על שטח אדמה שהיה נתון במחלוקת, וכל אחד טען שזה שלו וזה שלו. אז הגיע אדם חכם ואמר, תנו לי רגע להגיד לכם מה דעתי במצב, והרכין את ראשו אל הקרקע ועשה עצמו כמקשיב למשך איזה זמן, וכשהוא קם ואומר, האדמה אומרת ששניכם שייכים אליה. זאת אומרת, כל אחד אומר, היא שייכת אליי, ובעצם אתם שייכים אליה. אבל הנקודה הזו, כי מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. אז הביאור הרגיל שמחלוקת אחת יש בה בעצם אפשרות למנוע את הברכה, למנוע את השפע, למנוע את הטוב שיכול להתגלות. וזה בחינות, ויהי ריב בין רואה מקנה אברהם ובין רואה מקנה לוט, והכנעני אז בארץ. שעל ידי הריב והמחלוקת, על ידי זה והכנעני. דהיינו, כשיש ריב ומחלוקת, אז ממילא יש גם עניות ולפעמים הפך ההצלחה. כי אזי נקראת בחינת ארץ כנען. אבל כשיש שלום, אזי נקראת בחינת ארץ סתם. בחינת ארץ נתנה יבולה. שנותנת כוחותיה לכל יבול הארץ, ואזי יש כוח לכל הרפואות. אחרי זה הוא גם אומר, אייר, ראשי תיבות אויביי ישובו יבושו רגע. זה, יש כאלו שאומרים לכתוב את המילה אייר עם יוד אחד, יש כאלו שאומרים לכתוב את המילה אייר עם שני יודים, ובדרך כלל זה לא כל כך משנה, אבל בהלכות גיטין, שבן אדם חז השלום מתגרש, אז מאוד מדקדקים לכתוב נכון את השמות ואת שמות החודשים, בגלל שרבים מחכמי ישראל לא הכריעו האם אייר זה ביוד אחת או בפעמיים, אז היו שאמרו עדיף לא להתגרש בחודש אייר. ואם כבר לא בחודש אייר, אולי לבדוק בכלל את האפשרות לדחות את זה. הוא אומר, כי אזי עם כל הרפואות שהן מבחינת שלום. מבחינת ארץ נתנה יבולה, שהוא הפך המחלוקת שבחינת ארץ כנען. אנחנו רואים פה קשר מובהק בין שלום לרפואה. בין רפואה לעשירות. וממילא בין מחלוקת להפך העשירות, ובין מחלוקת לבין הפך הבריאות. זה לימוד מאוד גדול. קראתי סיפור שבשנת תפריש, לפני 178 שנים, הודפס בלונדון ספר שמאוד ביזה את אמונת ישראל על ידי יהודי שהשתמד, וקראו לזה נתיבות עולם, וזה הודפס באנגלית ובעברית. ספר שמאוד ביזה והשמיץ וכינטר ושימש כחומר ביד שונאי ישראל. וזה כתב את זה יהודי מומר, וזה גרם להרבה צרות. לימים הגיעה איזושהי גברת יהודייה לביתו של הרב בנימין דיסקין. הוא היה אביו של מי שלימים היה רבה של ירושלים, שקראו לו רבי יהושע לייב דיסקין. והיא סיפרה לו שהאדם הזה שכתב את הספר על נגד את תורת ישראל ואמונת ישראל, שעשה הרבה נזקים, זה היה אביה. והיא סיפרה לו את הסיפור שלו, שאביה היה איזשהו איש העיירה שהתפרנס ממלמדות, ולימים התחילו לרחל עליו שהוא על כל מיני לשון הרע בכמה עניינים, והחלו להציק לו, וכבר כמעט לא הייתה לו פרנסה, ולימים הוא נעלם, והתברר שהוא הגיר ללונדון, ושם עזב את אמונת ישראל. זה כמובן עשה למשפחה המון צער, המון בושה, אבל אמא שלה שהייתה אישה חזקה, קיבצה קצת נדבות ואנשים טובים שראו את הצער הנורא של המשפחה על האב שנטש, נתנו לה כסף בשביל שתקים לעצמה איזה מקולת, והיא עם הזמן הפכה להיות אישה עמידה. ככה חלפו להם השנים והיא חיתנה את ילדיה, וכעבור שנים רבות, הבת, אולי הייתה הבת יחידה, מקבלת מכתב מאביה, שכותב לה שהוא כבר זקן מאוד, והוא מאוד מתייסר על זה שהוא התרחק מאמונת ישראל, וכואב מאוד מאוד את מצבו, ומתחרט על כל מה שהוא עשה, והוא כבר אין לו שום מחסה ושום מקום מגורים, אם הוא יכול לבוא לגור אצל ביתו. ובשביל הבא זה היה ממש שוק להיזכר באביה, עד שהתנתקה ממנו רגשית, אחרי כל הסבל שהם עברו מהצעד הזה שהוא עשה, שהוא הכי רחוק שאפשר ללכת. התייעצה עם בעלה, וליבם הטוב כתב לו מכתב שהוא יכול לבוא לגור אצלם. ביקשו בשני תנאים, א', שישנה את הלוק שלו, את המראה שלו חזרה ליהודי, לא למשוך תשומת לב כלל, וגם שלא יבוא בשיח עם הבריות, כי זה יכול לעורר גם מחלוקות וויכוחים. ולימים, לקח קצת זמן והוא הגיע אליהם, אחרי השוק הראשוני, ראו באמת אדם זקן ורצוץ וכואב, והוא כמעט רוב היום לא יצא מחדרו, ורק ישב ובאה בחלון שבחוץ. ובאחד הימים הוא קרא להם וסיפר, ביקש לספר להם את סיפורו. הוא סיפר להם שכמה שנים קודם לכן, כמה עשרות שנים קודם לכן, הייתה אחת המחלוקות הקשות בעם ישראל בין רבי יעקב עמדין לרבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן אייבשיץ היה מחכמי ישראל המובהקים והפיקחים והיראי שמיים שהיו באזור פראג ובעוד מקומות, ורבי יעקב עמדין, שגם היה תלמיד חכם גדול מאוד, משום מה חשד בו ברבי יונתן אייבשיץ שהוא השתייך לשבתאים, בקעת השבתאות, שזה היה אחרי שהתגלה המשיחיות השקר של שבתאי צבי, והייתה הרבה חשדנות כלפי תלמידי חכמים שעסקו בתורת הנסתר. היסטורית, היום אנחנו יודעים שזה היה חשד שווא לגמרי, אבל באותם ימים פרצה מחלוקת במלוא עוזה, ורבי יעקב עמדין, שגם הוא נחשב לרב מהקונצנזוס, אבל הוא הרגיש שהוא עושה מעשה כל כך חשוב, שהוא את כל כוחו, את כל היצירתיות שלו, את כל האנרגיה שלו, השקיע בלרדוף את רבי יונתן אייבשיץ. עכשיו, כדרך המחלוקות בין צדיקים, הצדיקים עצמם, כוונתם ראויה, רק שבדרך כלל מצטרפים לזה הרבה טרמפיסטים שמוציאים את כל הכעסים שלהם ואת כל התסכולים שלהם ואת כל הכוחניות הלא מעובדת שלהם ואת כל הדחפים הלא מעודנים, מכניסים את זה לאותה מחלוקת. והוא סיפר שאביו, זאת אומרת אותו יהודי זקן שהשתמד ולעת זקנתו חוזר לבית ביתו, אז הוא סיפר שאבא שלו היה מאנשי רבי יעקב עמדין, והוא גם חיבר באותם ימים שהוא נולד חיבור, חוברת קטנה עם השמצות כנגד רבי יונתן אייבשיץ, והוא קרא לה קיצת הקרב. קיצת הקרב זה ביטוי שמופיע בפרקי אבות, שנאמר חכמים שלהיזהר ממחלוקת עם תלמידי חכמים, שנשיכתם נשיכת שועל והקיצתם הקיצת הקרב. הכוונה היא תשמור נפשך מלהכניס את ראשך במחלוקות שבין צדיקים. בכל אופן, רבי יעקב עמדין מאוד שמח מהחוברת הזו שמישהו מצטרף אליו ועוזר לו. אז כפי שאמרנו מקודם, רבי יעקב עמדין עשה את עניינו לשם שמיים, אבל אותו תלמיד, אותו אחד מאנשי שלמה, ונסתם היו מעורבים בזה שיקולים אחרים. בכל אופן, בשמחת הברית שלי, ככה מספר אותו אדם זקן, כולם שמחו ורקדו, כי זה היה ביחד גם הלידה של התינוק וגם הדפסת החוברת. רבי יעקב עמדין בירך אותי, או בירך את אבא שלי, שהבן הנולד לו יהיה כל כך מוצלח וגדול, שהוא יהיה ההפך הגמור מאותו האיש, אותו האיש שהתכוון לרבי יונתן אייבשיץ. אז אומר, עברו ימים, רבי יעקב עמדין היה אדם כל כך קדוש שהברכה שלו הוכרחה להתקיים. הוא אמר ההפך מאותו האיש, והוא חשב שרבי יונתן אייבשיץ הוא איש שלילי שאינו קשור לאמונת ישראל. אבל האמת המוחלטת הייתה שהוא היה איש קדוש ונורא, אז אם הוא ברך אותי שאני אצא ההפך המוחלט של רבי יונתן אייבשיץ, אז מכאן זה יתגלגל עד כדי סיפור החיים האומלל והנורא הזה. אמר לביתו, תעבירו אחרי זה, תזכרו שזאת צוואתי, שתספרו את הסיפור על המצב, המחיר הנורא של מחלוקות, המחיר הנורא של בעצם שיש במציאות שכזו של מחלוקת. כי כל עניינו של עם ישראל בעולם זה לגלות את אחדות השם בעולם, אתה אחד, ושמך אחד, ומקיימך ישראל גוי אחד בארץ. וזה מאוד מפתה לקחת חלק באותה מחלוקת. אבל פה אומר רבי נחמן דווקא על חודש אייר משום מה, שחודש אייר הוא החודש המובחר ביותר לרפואה, אבל הוא רומז לנו שזה גם החודש המובחר ביותר לשלום, ממילא זה גם החודש המובחר ביותר שחלילה יכולים להיות מצבים של הפך השלום, שהם אותה מחלוקת. חודש אייר זה אחד החודשים הכי עמוסי תאריכים בעלי משמעות היסטורית בתולדות עמנו. נעשה לחיים ונמשיך לדבר עליו. חודש אייר, ביוד באייר, חרב משכן שילו. שילו הייתה בירת ישראל במשך 369 שנים. וביום ט' באייר היה קרב מול פלישתים באזור אבן העזר. כנראה זה באזור ראש העין של היום. בני ישראל לקחו איתם משהו שהם לא עשו עד עתה, הם הוציאו מן המשכן את ארון הברית שיבוא איתם לקרב. יש לזה מקור, ואי בנשא אהרון, ויאמר משה, קומה השם, מה ההמשך? ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. ויחד עם אהרון יצאו גם להשגיח שני הבנים של מי שהיה באותה עת הכהן הגדול, הנביא והשופט במשכן שילו. הלא הוא אלי, אלי הכהן. ובהתחלה היה נראה שהקרב נוטה לטובת ישראל. רק שהכתוב מתאר שבאותה עת היה קלקול גדול גם מצד חופני ופנחס, בניו של אלי שהתנהגו שלא כראוי, וכנראה גם בעם כולו. וארון הברית נלקח בשבי, שזה היה אסון נורא. ו30,000 מבני ישראל נהרגו בקרב, ושני המנהיגים שיצאו איתו עם אהרון, חופני ופנחס, גם הם נהרגו. ואז ארץ יוצא שליח בריצה מאזור הקרב למשכן שילו, לספר על האסון הנורא שלילקח ארון האלוהים בשבי. וכשאלי הכהן שומע את זה, כבר היה זקן מופלג מ-98, הוא נופל ושובר את מפרקתו ומת. ואשתו של פנחס, אמרנו ששני בניו של אלי הכהן, חופני ופנחס, אשתו של פנחס בדיוק קראה ללדת, וכשנולד בני, כנראה הייתה בסכנת חיים, והיא אכן מתה זמן מועט, דקות או שעות אחר הלידה, אבל היא הספיקה עוד, ביקשה שיקראו לילד אי כבוד. למור גלה כבוד מישראל. כל האסון הנורא הזה של הילקח ארון הברית, מותם של 30,000 מישראל, מותם של חופני ופנחס, מותו של אלי הכהן, מותה של אשתו של פנחס, ולידת הילד אי כבוד, הכל היה ביוד באייר. והחורבן הזה הוא נורא. בעצם, למרות שמתואר רק שאהרון נלקח בשבי ומת אלי הכהן, אבל חז"ל אומרים שבסמיכות לזה גם נחרבה שילה ופסקה וחרב המשכן כולו. כל זה היה ביוד באייר. חושב על כך שמי שהיה באותו הדור, זה היה בעיניו נראה כקטסטרופה שלא ניתנת לתיאור, לשיקום. הנורא מכל קרה. אבל רואים דבר מעניין, שדווקא פה מתחילה תקופה חדשה בעם ישראל מרוממת יותר. כי באותו יום שחרב שאלי הכהן מת, באותו יום החל להניג את עם ישראל שמואל הנביא. שמואל הנביא שנולד אחרי ההפצרות של אמו, שהבטיחה שהוא יוקדש לעבודת השם, והביאה אותו בגיל שנתיים שיקבל חניכה במשכן מאלי הכהן, הוא היה שם במשך 39 שנים. בגיל 39 שמואל החל להנהיג את עם ישראל במקום אלי. אז מצד אחד י' באייר זה יום חורבן שילה, מצד שני י' באייר זה יום התחלת הנהגתו של שמואל, שממנו מתחילה המלוכה, ממנו מתחילה מלכות שאול, ואחרי זה הוא זה שממליך את דוד המלך, והוא זה דוד המלך שממנו מגיע דוד מלך המשיחה. זאת אומרת, מצד אחד זה חורבן נורא, מצד שני, אנחנו רואים באופן מובהק שמתחילה תקופה גבוהה יותר בעם ישראל. זה לזכור את זאת אומרת שזה נסיעת הפכים יש בתאריך הזה, מצד אחד הסתרה גדולה, מצד אחד גילוי גדול. יום ראיתי באיזה מקום שזה גם יום הולדת של הרצל. אמרו לי שיש במוסדות החינוך יום הרצל. אז שאלתי, בדרך כלל עושים, כשרוצים יום סביב מישהו, זה ביום אותו ולא ביום לידתו, על אף שיום ליום לידה זה גם גדול. אז אמרו לי שהרצל נפטר בסוף תמוז, בקף בתמוז, וזה בדרך כלל כבר בעיצומה של חופש הגדול, אז אין אפשרות ללמד עליו. אז אין ברירה אלא לעשות יום הרצל ביום הולדת שלו. אבל זה באמת תאריך סמלי, שהוא נולד ביוד באייר. יוד באייר, שגם בחזון שלו, בהשראה שהייתה לו להרצל, להגות את כל הרעיון של מדינת ישראל, זה בהקשר של יוד באייר. אז כלפי מה הדברים אומרים לכל אחד בחייו האישיים? שיוד באייר יכול לקחת לשני כיוונים. בשביל זה אולי זה מתחיל, זה קשור למה שאמרתי קודם, שיש מחלוקת בפוסקים איך לכתוב את המילה אייר, אם ביוד אחת או בשתי יודים. אמנם זה לא אמורה להיות מחלוקת הלכתית, אבל כל מה שקשור בענייני גיטין, זה כן הופך להיות למחלוקת הלכתית. אז אפשר לומר שלגבינו, לגבי כל אחד מאיתנו, זה מתאים שזה אייר בשני יודים. יש יוד שלפעמים ענייני הסתרה, ויש יוד שזה מתחיל, זה עניינו גילוי. כמו שבלובביץ' בחבד מציינים את התאריך יוד שבט. מה יש בו ביוד שבט? זה כולל שני עניינים. אתם אמורים להיבחן על ידע כללי בנושא חסידות. מה יש ביוד שבט? סוף אני מגלה. יוד שבט זה יום פטירתו של הרבי הריאץ, אבל זה רק תשובה חלקית. מה יש ביוד שבט? יום התחלת נשיאותו של הרבי מלובבי. זאת אומרת, שני העניינים. זה ממש העיר לי שיוד אייר זה יום התחלתו של שמואל הנביא. היום פגשתי את הרבי יהושע שפירא, אנחנו מלמדים באותה שעה בבר אילן. אמרתי לו שאת העניין הזה של יוד אייר זה מצד אחד יום פטירתו של אלי הכהן ונפילת אהרון בשבי, מצד שני זה יום התחלת הנהגתו של שמואל, ולא הספקתי להמשיך את הרעיון, הוא תפס מהו מלי כמו יוד שבט. לא נתן לי להשלים את המשפט, זה אמיר לי כאן השיעור, אז שמחתי שהרעיון נקלט. אז עכשיו אתם כבר תדעו מה זה יוד שבט. אז בכל אופן, לגבי שבט אין אפשרות לדון אם זה ביוד אחת או בשני יודים. אולי כוכב שביט, לא. אבל לגבי אייר, יש לנו יוד באייר. אז זה לא יוד באייר, זה שני יודים באייר. זה יוד באייר אחד של הסתרה גדולה, כפי שתיארנו, אבל זה יוד באייר גם התחלת הנהגתו של שמואל הנביא. ויוד באייר לידתו של הרצל, זה למי שהרצל עושה לו קונוטציות חיוביות. יש כאלו שידיפו שאני אשמיט את זה מהטקסט, אז יש אישור. מי שזה סוגר אותו במקום לפתוח את ליבו, אז להשמיט את היוד של הרצל. בכל אופן, זה עריכה חופשית. יוד באייר זה גם יום פטירתו של הרבי מטולנה. מי הוא הרבי מטולנה? מה יש לנו לספר עליו על הרבי מטולנה? רבי מטולנה, רבי דוד רב דודל מטולנה, היה בנו של רבי מוטלה מצ'רנוביל. זה נשמע כאילו עזרתי לכם הרבה. רב דודל מטולנה היה בנו של רב מוטל מצ'רנוביל, שהיה בנו של רבי נחום מצ'רנוביל, שהיה תלמידו של הבעל שם. בכל אופן, יש שושלת בעולמה של החסידות, שושלת מופלאה שממשיכה עד היום, שנקראת צ'רנוביל. אותו רבי מוטל מצ'רנוביל, היו לו כמה בנים, וכל אחד מהם הקים שושלת משלו. ואחד הבנים הקים שושלת שנקראת טולנה, שהייתה באוקראינה. והיו נוסעים אליו אלפים ורבבות. הוא היה רבי גדול ונפלא. מספרים שהיה לו בן יחיד, שכמדומני קורא לו גם מוטלה. היה מאוד מוכשר, מאוד מוכשר, ולמד מה שלא היה מקובל בציבור החסידי באותה עת. הוא הרחיב את אופקיו בהשכלה גבוהה, של לימודים גבוהים. הוא היה אדם מאוד מיוחד. והיה ברור שבתור בן יחיד הוא יהיה יורש העצר, הוא ימשיך את השושלת. אבל הוא אמר לאבא שלו שבשום אופן הוא לא מוכן להיות אדמו"ר אחריו. זה מאוד כאב לאבא שלו, גם מאוד כאב לחסידים, כי הוא היה גם מוכשר וגם ירא שמיים. הוא גם לא היה הולך עם הלבוש החסידי המקובל, ואף על פי כן בכל ליבו כולם רצו שהוא ימשיך את ההנהגה. והוא היה נאמן, הסיבה היא שהוא לא רצה להמשיך, הוא היה נאמן לקריאת נשמתו, שהוא לא ראה בזה את הייעוד שלו. ולימים הוא חלה. והמצב שלו מאוד החמיר. ואבא שלו הגיע אליו, אל מיטת חוליו. אמר לו, מוטלה, אם אתה נותן את מילתך שתשמש רבי אחריי, אני מקים אותך ממיטת חוליך. הוא היה איש אמת הילד, והוא ידע גם את כוחו של האבא. יש לפעמים דיבור שהוא בסדר, אמר. הוא ידע היטב היטב את כוחו של אביו. הוא אמר לו, אבא יקר, אני אוהב אותך, אבל זה לא העניין שלי להיות רבי אחריך. והאבא בכה, והבן בכה, והסתלק לבית עולמו. האמת הזאת, לפעמים היום יש תופעה שאנשים רוצים בשררה או בהנהגה, גם אם הם לא לגמרי מתאימים. והסיפור הזה על אותו איש אמת, רבי מוטלה, הבן של רבי דוד מטולנה, אבל הוא השאיר אחריו ילד, את הבן יחיד שנפטר בחיי אביו, השאיר ילד שקראו לו מנחם נוחום. והסבא גידל אותו והכין אותו להיות אדמו"ר בגיל צעיר מאוד, כבר בתור ילד בגיל 11-12. אני אוהב את האווירה הזאת. ברגע אחד משהו נהיה פה יותר חמים, יותר נעים. אתם נראים הרבה יותר יפים ככה. מול כזו בקשה מהקהל. הוועדה מאשרת. אז לקראת הבר מצווה שלו, הסבא ביקש, לקראת הבר מצווה של הנכד, למרות שבר מצווה זה לא אירוע שעושים ממנו עסק כמו מחתונה, הוא ביקש מהחסידים מכל האזורים הקרובים והרחוקים שכולם יבואו לשבת הזו. וכולם הגיעו, ובשבת הזו הסבא נפטר. בליל שבת עוד ראו אותו החסידים, אבל כולם הבינו שהוא מעביר את ההנהגה באופן הכי מסודר לנכד בן ה-13. וזה היה ביוד באייר. זה תאריך מאוד חשוב בספירת העומר, זה נקרא נצח שבנצח. והנכד הזה, למרות שהוא קיבל את עול ההנהגה בגיל בר מצווה, לפעמים זה יכול להתגלות כבחירה לא מוצלחת, היא הנהיג את קהל החסידים בצורה נפלאה. היה לו את התבונה לא בבת אחת להיכנס לנעליים של סבו, והוא ביקש מהחסידים הזקנים, היו לו כמה חונכים, ולאט לאט מתון מתון הוא נכנס להנהגה. הייתה שמחה גדולה שלמרות שהסבא נפטר והבן היחיד נפטר, קם ממשיך לשושלת. יש לזה גם סיפור המשך, שבסמיכות לתקופה הקומוניסטית, שהמצב הכלכלי היה בחירה, אז הנכד, הרבי, שהחזיק מנגנון של משרתים ופקידים והכנסת אורחים ושוחטים ומבשלים וגבאים, שבימים כתיקונם היו הכנסות לחצר שיכלה להחזיק את כולם, כי כל שבת היו באים להתארח עולי רגל מאות, ולפעמים בשבת אחת 3,000 ו-4,000 אורחים, שזה היו הוצאות אדירות. וככל שהמצב נהיה יותר קשה ברוסיה, אז גם ההכנסות פחתו, והוא רצה לייעל את החצר כמו שההיגיון הבריא מחייב, וביקש לפטר רבים מבעלי המשרד שהיו ותיקים מאוד במשרה שלהם. אבל מסתבר שאף אחד לא רצה מרצונו, לא הסכים מרצונו להתפטר. אמרו לו, איך אתה בא לפטר אותי? אני הייתי תוכן הפלפל לקוגל אצל סבא שלך. זה נשמע כמו בדיחה, אבל היה אחד כזה שזה היה התפקיד שלו. והוא ראה שהוא לא מצליח. מול המנגנון הישן, חצר ענקית, מאוד בעלי תפקידים, שהיה צורך בימים כתיקונם. אבל עכשיו זה נטל. ואין איך להחזיק את זה. והוא לא מצליח לפטר אותם. עד שהוא אגר רעיון, יום אחד הוא קם ועזב את כל העיירה עם כל הארמון, עם כל הבתי מדרש, עם כל המטבחים, עם כל האורות, השאיר את הכל ועבר לעיירה אחרת ופתח לעצמו בית כנסת קטן. הוא לא צריך לפטר אף אחד, כולם נשארו שם, הכל נשאר על מכונו, הוא הלך למקום אחר. יש לפעמים את ההשראה הזאת שבן אדם יכול לקנות את החירות שלו, יכול לקנות את החופש שלו, יכול לקנות את החדווה שלו, את שמחת חייו, להניח את הכל, לשחרר את הכל בלי לעשות חשבון. במילים אחרות זה אם לעשות חשבון, ולהבין שהחירות והיכולת להמשיך לחיות חשובה מהכל, כי לפעמים המאבק הזה הוא לנסות לשמר את מה ששלא יכול להוריד אותו בסביבה טרם זמנו. ומשום מה הסיפור הזה, גם של הבן יחיד שוויתר על ההנהגה, וגם על הנכד שעזב את כל המנגנון בעת שזה היה נצרך, וזכה בחופש. זה בעצם, זה חופש שמאפשר ייעוד. זה חופש שמאפשר הענות לתפקיד. אם בן אדם נאבק על משהו שהוא כביכול אולי שלו, הוא יכול להפסיד אותו. אבל בינתיים הוא מפסיד את היקר מכל את ימיו. יש משפט כזה, אולי הוא מיוחס לאבן עזר, שאמר, אדם דואג על איבוד דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו. דמיו, דמים בלשון הקודש זה כספים, זה כסף. הרבה פעמים אנחנו רואים שבשל הדאגה לדמים אנחנו מאבדים את הימים. וגם אותו רבי מוטלה, בואו נראה רגע אם אתם זוכרים, בוחן פתע בזיכרון קצר מועד. מה היה השם של הרבי שיום היורצייט שלו זה ביוד באייר? שמו היה רב דודל דוד מטולנה. בנו שקראו לו מרדכי, מוטלה, הוא זה שנפטר בחיי אביו, ולא הסכים להיענות להיות רבי. ונכדו שמונה להיות אדמו"ר, הוא זה שבעת נבחן ידע לעזוב הכל. לעזוב הכל ולצאת אל ייעוד חייו. לצאת אל שמחת חייו. אמנם קשה לקרוא לזה שמחת חייו, כי המצב ברוסיה מיד אחרי זה הייתה מהפכה קומוניסטית, וכך או כך המצב הלך והוחמר עד למאוד. אז זה עוד עניין שקשור ביוד באייר. לפחות פה הכרנו שאייר זה עם השני יודים. וגם רבי נחמן נותן לאייר, את הראשי תיבות לאייר, אויביי ישובו, יבושו רגע. זאת אומרת שיש כוח מיוחד בחודש הזה להגיע לשלום. יש כוח מיוחד בחודש הזה להגיע לרפואה. זה גם יר, זה אני השם רופא חזה ביוד אחד. בשביל הרפואה כנראה מספיק יוד אחד. בשביל להכניע את האויבים צריך את שני היהודים. הזכרנו מקודם את הילקחו של ארון הברית בשבי. צד אחד זה הדבר הכי נורא שקרה. אבל אנחנו רואים שהארון דואג לעצמו. הנביא מתאר שבמשך 7 חודשים ארון הברית היה אצל פלישתים. הם שמו אותו במקדשים שלהם. ורבים רבים מתו. והיו עוד מיני צרות צורות שמתוארות בספר שמואל, וכל פעם העבירו את זה למקדש אחר, עד שהכתה בהם ההבנה שזה כתוצאה מארון הברית. והם מבינים שהדבר הכי טוב שהם יכולים לעשות זה להחזיר את ארון הברית לעם ישראל. והם עושים ניסיון לראות האם באמת יש פה משהו על-טבעי, או שזה רק מקרי. למרות שהם ראו את זה והעבירו אותו ממקדש למקדש אצלהם, הם בכל זאת עושים ניסיון. ניסיון תוך כדי החזרת ארון הברית לעם ישראל. איך הם עושים את הניסיון? איך הם עושים את הטסט הזה, את המבחן? הם לוקחים 2 פרות מניקות. הדבר שהכי קשה לעשות זה להפריד אמא מהעגל שלה. בשביל זה, אגב, אם בן אדם קונה את האמא ועגל ורוצה שאמא תלך אחריו, אז הכי טוב זה לקחת את העגל, ואז האמא כבר באה אחריו. והם רותמים את הפרות לעגלה שעליה הם שמים את ארון הברית, אבל זה פרות שמעולם קודם לכן לא התרגלו לעול. בהמת הרכיבה או בהמת המסע בארץ ישראל באותה עת זה היו בקר, שברים ופרות. היו גם סוסים, אבל בהמת המסע זה היה בדרך כלל, היה כמובן גם חמורים, אבל היה פרות. ויש הבדל בין פרה שכבר הורגלה מעודה, ששמים עליה את העול והיא יודעת מה מצופה ממנה עכשיו, לבין בהמה שמעולם לא שמו עליה עול. וגם בהמה שלא שמו עליה עול, עוד איכשהו אפשר לגרום לה ללכת, אבל לא כשההגל מחכה לה. ולהפתעתם, הפרות החלו ללכת, מבלי לנטות ימין ושמאל. עד שהארון מגיע לבית שמש, ואחרי זה משם מעלים אותו לגבעת יערים, ומשם אחרי 20 שנה לירושלים, ומשם לבית המקדש. אבל הרעיון הוא שכשהארון צריך לחזור לירושלים, כשהארון צריך לחזור לעם ישראל, זה קורה ללא שום התערבות של עם ישראל. יש פעמים שההתערבות, ההתעוררות, היא ראויה ונצרכת. יש פעמים, כמו בתיאור הזה, שזה פשוט נעשה. ולא רק שזה נעשה, אלא כשכבר מישהו כן ניסה להתערב, כשהעלו את הארון מקריית יערים, שדוד רוצה להעלות אותו אחרי זה מקריית יערים לירושלים, ועוזה חושב שהארון הולך ליפול מהארון, הארון הולך ליפול מהעגלה. וכששמתם לב למשפט, הארון הולך ליפול מהארון, הוא מנסה לתפוס אותו כביכול שהוא צריך לעזור לו. המתואר העניין הזה שהוא מת באותה עת. רפואה ושלום, זה שם השיעור. רפואה ושלום. היה ראוי עוד להעמיק ולהרחיב על הרעיון של המושג הזה ארץ כנען מלשון כאן אני, ועל העניין הזה של הריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. על אברהם אבינו בעצמו מלמד אותנו גם לימוד גדול. אברהם אבינו אומר ללוט, אני לא יריב איתך. אתה תגיד לי לאן אתה בוחר ללכת, אני הולך למקום האחר. ואברהם לא מפסיד מזה. אברהם אחרי זה רק גדל מאוד מאוד בממנו ורכושו. בכל אופן, הטקסט שקראתי על העניין הזה שכל הרפואות באים מן הארץ והזמן הטוב ביותר ללקט אותם זה בחודש אייר, זה מדיקותי מורן רשיין זין, וגם את החודש מאי באופן מיוחד בשביל שיהיה שני יהודים. כשאנחנו כותבים מאי בכתיב העכשווי זה מ' א' י', אבל פה רבי נחמן אומר, אבל כן לוקחי רפואות בחודש אייר שהוא חודש מאי, והכתיב פה זה מ' י' י' א'. גם לחודש מאי הצליח להחזיש שני יהודים. אז זו העבודה. זו ההזמנה. להמשיך ליהנות מהברכה, מהאור, מהשפע, מהשגשוג. שיתומן בחובו חודש אייר, ובמיוחד מהמאורעות שקשורים בשבוע הזה של נצח שבנצח, כפי שהוזכר בהרחבה. תודה על הקשב, תודה על הפנים המהירות, תודה על הלב הפתוח, ובזכות זה שהיה קצת חשיכה, יכולתי לראות עד כמה אתם מהירים. וזה נפלא מאוד. לילה טוב.